סימן קכ"ח סעיף ה', לא יעלו הכהנים לדוכן במנעלים, אבל בבתי שוקיים שרי, ויש מחמירים עם הם של אור, ונהגו להקל בקצת מקומות. לא יעלו הכהנים לדוכן במנעלים, שמא תיפסק לו רצועה או גנאיו לו, ומתלוצצים עליו כשסנדלו מותרת, וכשרי נבות שחברה מברכים, ויאמרו שבן גרושה ובן חלוצה הוא, ופכך הלך וישב לו. ואפילו במנהלים שאין להם רצועות אסור, זה לא פלוג רבנן. ויש לעצמי המנהלים שלו יעמדו בגלוי בית הכנסת מפני הכבוד, ויחצם קודם נטילה. אך כשאפשר לו לחצם אחר נטילה, ושלא ייגע בהם, יכול לחצם אחר נטילה. ולעניין שעת שרוצה לברך באמצע חזרת השעת ולא חצה, חלץ מנעליו קודם, דעת רב שלמה זלמן שלכתחילה לא יחלוץ את מנעליו באמצע תפילתו משום ביזיון הציבור, ויברך כשהוא לבוש במנעליו. וכהן ירא וחרד כתב לקמן שנכון שיזהר שלא לגעת במקום מלוכלך משעת נטילתו שחרית, כיוון שיחלצו הפוסקים אם צריך לברך הנטילה הזו על נטילת ידיים, ואין להיכנס לספק ברכות. אז לא יעלו הכהנים לדוכן במנהלים, אבל בבתי שוקיים שערי, הוא מנהלים ארוכים המגיעים עד רכובות הרגל, היו סמוך לשוק ושערי, שאין את הטעם הזה. ואף שגם כאן רגילים לפעמים לעשות רצועות סמוך לרכובה, מכל מקום לא חיישו לאנשי מיישב לכושרם, שאפילו אם הם מותרים, לדבן גנאי כולאי. אומר האמור, ויש מחמירים עם האם של אור, טעמם זה בכלל סנדל ומנהלן, ולא פלוג רבונון בנשר זאת ובין אין רצועות. ומכל מקום בבתי שוקיים עם מכנסיים ביחד שמגיעים עד הציליהם, מותר לכולי עלמה, וזה לא אבי בכלל הגזרה כלל. וכן בתי שוקיים של בגד, אף שמחופה אור שרי אף לדעה זו. אומר הרמבו, ונהגו להקל בקצת מקומות, ומכל מקום בבתי שוקיים שלנו, שקוראים מגפיים שרגילים ללך בהם בשוק דתי, אין להקל משום כבוד הציבור. ולפי טעם זה גם במנהלים של גמי שלנו שקוראים ארדליים, גם כן אינו נכון מטעם זה. ובנהלי בית שלנו עשויות מבד או גומי שנוחים בהם בשוק בתית, וכן כל נעליים כיוצא בהם דעת השוטפנים מרות והבן איש חי שאין עולים בהם לדוכן. מידך אדם שלם זלמן שמכר הדין יכולים לעלות נעלי בד ללא שרוכים לדוכן. ואני אומר את השר נעלי, דווקא בנעלי בד הקשורות ושרוכים. אולם ראוי להחמיר בדבר משום שקלי הדעת יבואו להתיר הכל. ממשיך המשנה ברורה, כתבו האחרונים שאין נכון לעלות לדוכן יחף ממש שהוא דרך גנאי, שאין רגילים בזמן הזה ללך יחף לפני גדולים, אלא יש ללך בפוזמקאות, בגרביים של בגד, וכן המנהג. ומכל מקום, אם יש כהן שאין גרביים לרגליו, כתב רב מוישה שאין למנוע ממנו לשא כפיו. ואם הבגד ארוך שחופה אף את כפות רגליו, כתב משתיבור סימן צדיקה לפני התפילה שמותר להתפלל כך, מוסיף שהוא הדין שמותר להתפלל יחף בארצות החמות בהם נהוג לעמוד כך בפני גדולים. ואף עם הגרביים שונות במראיתן ובצבען מהגרביים הרגילות את לשאר הכהנים, כתב רב מוישה שיכול לעלות לדוכן ואין חוששים להסך הדעת של המתברכים. סעיף וב, אף עד משנטלו הכהנים ידיהם שחרית, חוזרים נוטלים ידיהם עד הפרק שהוא חיבור היד והזרוע, והלוי יוצק מים על ידיהם, וקודם לכן ייטול הלוי ידיו. אומר הרמ"א, ולא נהגו הלווים ליטול ידיהם תחיל נטילתן שחרית. אף על פי שנטלו הכהנים ידיהם שחרית, חוזרים נוטלים ידיהם עד הפרק שהוא חיבור היד והזרוע. עיקר הנטילה סמכו רבנן הקראי שנאמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, כלומר כששאו ידיכם קדשו אותם בתחילה, והיינו נטילה, ואחר כך ברכו את ברכת השם והיא ברכת כהנים. והנטילה צריכה להיות במים דווקא, ולא מועיל כאן מידי דבנה כמו בתפילה. הפסק המחבר שאף על פי שנטל ידיו שחרית, יעזור ויקדש אדם קודם לנשיאות כפיים, לקרא תכף לקדושה ברכה משמע. ואם כדי ליטול את ידיו צריך הכהן לעבור בתוך ארבע אמות של המתפלל, כתב המנחה כיצחק, שאם יכול לעבור בצדי המתפלל יעבור ביטול ידיו, שכיוון שצורך מצווה הוא, הרי זה גישת הדחק. וכן כתב האור לציון, ולדעתו אם לא נטל ידיו שחרית כראוי, כגון שנטל רק את קשרי אצבעותיו, או שהשיח דעתו, יעבור אף לפני המתפלל. דעת הרב אליושב ורב שיינברג, שיכול לעבור לפני המתפלל. ולעבור לפני המתפלל צורך נשיאת כפיים, נראה מדברי המנחק יצחק שמותר לעבור בצדי המתפלל, והרב רוזנר התיר אף לעבור לפני המתפלל ממש, וכן דעת החזון איש ורב חיים. ולעניין נטילת ידיים לברכת כהנים בתפילת מוסף, במקום שמברכים ברכת כהנים בשחרית, כתב הרב כהנים שאם לא יצא הכהן מחוץ לבית הכנסת בינתיים, מעיקר הדין אינו צריך ליטול ידיו למוסף, אלא שמכל מקום הנהגו ליטול את הידיים. ואף אפי שנטל ידיו שחרית, אנחנו אומרים, בכל זאת נטל עוד פעם, כי תכף לקדושה הברכה. אז אף אפי שנטלו הכהנים ידיהם שחרית, חוזרים נותנים ידיהם עד הפרק, ואם אין לו מים, כתבו האחרונים שנוכל לסמוך על שתת הרמב״ם שסובר שיוצא מטת ידיים שנטל בשחרית, כל שלא יסיח דעתו ויודע שלא נגע במקום מתונף. עד הפרק שהוא חיבור היד והזרוע, ככהן המקדש ידיו לעבודה. והוא הדין שבשעה באביום הכיפורים כתב לקמן שיש ליטול ידיים לכהנים, ליטול ידיים לברכת כהנים עד הפרק. וכן כתבו האחרונים שאפשר שצריך דווקא נטילה מכלי וכוח גברה ושלא יהיו משתנים המים בריאתן ויהיה על כל פנים רביעית מים. מכך שלא יזכה שצריך להקפיד שלא תהיה חציצה על ידיו, נראה שסובר שאין צריך להקפיד על כך. וזה שלא כדברי מקור חיים, שנראה שסובר שיש להקפיד על כך. כי כדב פשוט מגן שאול וכן דעת הרב אליושיב. ופריטי דיני נטילת ידיים התברו בכל נטילת ידיים וכן לכל האופנים, כמו שכתוב נטילת ידיים בסעודה, שמשם נדעו הפוסקים תדעים לכאן שיש להקפיד שיגיעו המים לכל צדי היד וראשי האצבעות. ואף שנטילת ידיים בסעודה המים הבאים משיעורי טהרה מועילים הפחות מרביעית, כאן צריך רביעית דווקא אף בשיעורי טהרה. והלוי יוצק מים על ידיהם. והלוי יוצק מים, ואף הם בשל כך לא ישמעו הלווים את ברכות שץ ולא יוכלו לענות אמן, כתב שבט הלוי שאין להם לחשוש מכך, כיוון שהם אנוסים באונס מצווה. ולעניין אותם הנוהגים שכמה הלווים נוטלים את ידי הכהן ביחד, דעת הרב ליושב שיותר טוב שלא לעשות כן, אלא שלוי אחד, לוי אחד יחד את ידי הכהן, שהרי שניים שעושים כן, הרי זה מצידה שלא כדרך. וכשאין לוי, אומר המשתבורי, יוצק בחור בית הרחם, שהוא גם כן קדוש קצת. ובטעם הדבר שרק בחור בית הרחם רשאי לזרוק מים על ידי הכהן ולא בחור מן האב, כתב נוגן אברום שמצינו בו קדושה לעניין פדיון, מה שאין כן בבחור מן האב שלא מצינו בו קדושה בזמן הזה. וכשיש, ואם אין בחור טוב שיטול הכהן בעצמו מי שיציק ישראל על ידו, ואף שהלוי תלמיד חכם והכהן עם הארץ, יש להחמיר. וכל שכן אמר משבורי, אם יש כהן אחד תלמיד חכם שמציל את כולם, הוא מחויב לצעוק אף על עמי הארץ, כי כתב אליהו רבא וכתב הגן אברהם שכן עיקר. וכשיש בחור תלמיד חכם וכהן עם הארץ, כתב רב שלמה זלמן שאין הבחור צריך להטריח עצמו על כך, ובפרט שכתב הכף החיים שמדברי הזוהר משמע שרק לוי ייטול ידי הכהנים ולא בחור. מה שכתב, ואף חוזר לתחילת הדברים שכתב, הלוי יותק מים בחמתו, שיש להחמיר שיטול לוי תנתחכם מידי כהן עם הארץ, וטעם הדבר שאין בזה משום ביזוי כבוד התורה. כן, גבוהה בשכנו הוכחת שאין איסור לחכם לזלזל בעצמו משום איזה משום מידור מצווה, ועד רבה זהו כבודו. אומר הרמו, ולא נהגו על די מיטול ידיהם תחילה, רק סמכו הנטילה נתן שחרית, ואם הסיחו על די דעתם טוב שיתלו ידיהם מקודם. ומכל שכן, איך עד נגעו בגופן? יש מקומות שהמנהג שום של ריח במים, במגן אברהם כאן עובד עד לכמן, כתבו שאסור במוליד ריחה, והיהו רבה וכן אחרם צבי דעתם להקל, ולא שח מוליד ריחה בזה, כיוון שהשם עצמו מורב במים. ובנתונים מערב שבת וערב יום טוב, בוודאי יש לסמוך עליי ולהקל אף שמוליד ריחה בידי הכהנים, כמו שכתב בשערי תשובה. זה אותה מושדי הרבה שהשם צום מורה במים, אבל החכם צבי כתב להתיר מטעם אחר שאין איסור מוליד ריח באוכלים. אף לא מוליד ריח ביד הכהנים, ובטעם הדבר שהידיים מותר, כתב עליה הרבה מפני שלא נולד ריח בידיים עצמם, שאין השמן מתערב בידיים אלא נדבק בהם וממילא מפיץ ריח. ובשוט גינת ורדים כתב שטעם היתר לו לדרח בגוף, ומשום שריח זה אינו מתקיים כל כך מחמת שהזיעה מעבירה אותו. וגבי ריח הנמצא על הידיים כתב טעם נוסף, שכיוון שהידיים עסקניות הן, הריח שיש בהם מתפוגג במהרה, וביאו המנחת יצחק. ומכאן נוכח אבשלמזלמן להתיר נתינת בי בוסם על הגוף, שאין בזה משום הולדת ריח, ושלא כשתת השכונו חרב שבכל עניין נסור. אולם פשוט אור לציון כתב שלא הותר לתת מי בוסם אלא למקומות המגולים שבגוף, כפנים וידיים, מפני שהריח אינו מתקיים בהם כל כך, אך לא במקומות המחוסים שבגוף, כיוון שהריח מתקיים בהם.